כל חג וסדר פסח, חג הפסח במפורט, נותן לנו הזדמנות, גם כבני אדם ובעיקר חינוך לילדינו, להבחין בשני דברים. כל אחד מאיתנו שייך להרבה מעגלים חברתיים. שני מעגלים מאוד מאוד חשובים בחיים. אחד מעגל המצומצם, מעגל של משפחה, המשפחה הגרעינית שנותן חום וביטחון ואינטימיות. והמעגל השני הוא שייכות לעם, למשהו גדול יותר, שהתחיל וממשיך, ואולי גם פותר לנו כמה בעיות, כי הוא מאפשר לנו את תחושת שייכות לנצחיות, ונותן כוח. חג מאפשר לשלב את שני המעגלים האלה, וגורם לנו לחוויה רגשית עמוקה, גם במישור האישי המשפחתי, וגם במישור של שייכות למשהו רחב יותר. ליל הסדר שבו הדגש הוא ההגדה והגעת לבנך, הוא בדיוק הפתח לנקודה הזו. ואם את רוצה, אני יכול לומר לך שבעצם הגעת לבנך מקורו במקרא, התחום שלי הוא המקרא. ושם נאמר לנו בעיקר על הבן התם, יש לנו את זה בשמות י' ג' 14, כי ישאלך בנך לאמור, מה זאת? ואמרת היציאת מצרים, כי ישאלך בנך. כלומר, ההגעת לבנך הוא בעקבות שאלה של הבן. וזו נקודה שהיא מאוד חשובה.
אז אתה חושב שהשאלות בהגדה, מה נשתנה, במיוחד כדי שהילדים ישאלו וההורים יענו?
אני חושב שכן, זו דרך נכונה גם של חינוך, שמפנימים, אתה יוצר איזשהו וקום ששואלים שאלה, ומאפשר לך לענות על השאלה. ואז יש לנו באמת ארבעה בנים עם השאלות השונות.
למה טיפש... דווקא היו צריכים להדגיש ארבעה בנים? למה לא יכולו להיות בנים בדרך כלל?
אז זהו, בדיוק.
מה פתאום יש לנו איזה רשע וטעם, נכון. וזה שאינו יודע לשאול.
אני לא אוהב את כולם. אני רוצה, קודם כל...
אני זוכרת יש... שאנחנו קראנו את האגדה הכי הבחור, תמיד אמר, חכם מה הוא אומר, והיה מצביע על עצמו. ורשע היה מצביע על איזה בן דוד שלא אהב אותו.
יש טוענים שזה ארבעה פנים שונים שבכל אחד מאיתנו. ואני דווקא, את יודעת מה, יש לי אולי, לא יודע אם לחדש, אבל לומר משהו, דווקא על בן התם. הבן התם הוא זה שקראתי ממנו, הוא שואל, מה זאת? מין שאלה כללית כזו, אולי שאלה של תם. הוא לא שואל, מה זאת המעשה הזה? הרשע שואל, מה המעשה הזה אשר אתם עושים? כאילו, הוא מפריד את עצמו מן הקהילה. והתם שואל, מה זאת? מה זה? כמו ילד קטן. רשי לצערי, אני מאוד אוהב את רשי, אני מאוד מעריך את רשי כפרשן וכאדם. רשי היה חכם מאוד, ידען גדול ופסיכולוג. ודווקא פה לדעתי יש איזושהי טעות ברשי. רשי קרא לו הילד, שאלת הילד הטיפש, תינוק טיפש. והתלמוד הירושלמי גם כן. לעומת זאת התלמוד הבבלי קרא לו הבן התמים. ואני קצת שאלתי את עצמי את השאלה, מה זה טיפש? למה לקרוא לו טיפש? כי הוא שואל שאלה...
אולי מי שתמים הוא טיפש.
זה בדיוק, אני בוחר להיות תמים, הוא מסרב להיות טיפש. ואז מסתבר שבאמת יש לו איזושהי שאלה שהיא כללית מדי והיא לא חכמה מספיק. אבל כשאתה מגדיר את זה כשאלה טיפש, אתה נותן, אתה חוסם את הילד מלשאול, ואני רוצה שהילדים ימשיכו לשאול, ונותן לו תחושה שהשאלה היא לא חכמה, הוא יפחד לשאול שאלה הבאה. ואם תרשי לי, אני... כבר די בהתחלה, רוצה לקרוא לך משהו על, על שאלת הטעם. חושב שאני רוצה לפנות אל ההורים, לא רק הגעת לבינך, אלא גם הקשבת לבינך. ולבנים אני רוצה לבוא ולומר, אל תפסיקו לשאול.
לנו הרבה זמן בתוכנית, אבל יש לי המון המון שאלות. ראשית כל, על סיפור היציאת מצרים. האם בכלל הסיפור, אנחנו כבר 3,500 שנה מדברים על סיפור יציאת מצרים, אב לבן כל שנה, וסיפור ההגדה, אותו סיפור, עדיין אנחנו אומרים שהוא רלוונטי לכל דור ודור. הרבה מאוד פרשנים אומרים שההגדה של פסח היא לא רק יציאת מצרים, זה יציאת בבל, שיבת העם לציון אפילו בדורנו, אפילו הסיפור על יהדות ברית המועצות. אז אפשר להקיש מסיפור ההגדה על כל ההיסטוריה היהודית.
כל דור ודור חייב להרגיש כאילו הוא בעצמו יצא ממצרים, בדיוק.
כן, אבל עכשיו, האם בכלל סיפור יציאת מצרים... האם הסיפור הזה הוא אמיתי? יש לנו סימוכים בהיסטוריה או בארכיאולוגיה שאומרים, כן, באמת היה סיפור של יציאת מצרים, באמת ים סוף נבקע והיה אסונות שהראו לעם המצרי, מדברת על עשרת המכות. יש לנו משהו כזה שיכול להוכיח לנו?
ארכיאולוגיה לא עוזרת לנו יותר מדי בנקודה הזו, ולכן ארכיאולוגים, בעיקר מהמדרש של אוניברסיטת תל אביב, יצאו בקריאה שיציאת מצרים לא היה ולא נברא. אני לא אוהב את האמירות האלה. קודם כל, למה שעם ימציא לעצמו סיפור שהוא היה עבדים? זה פשוט נשמע לי מאוד מה, אנחנו שיקרנו לילדינו. אני חושב שאם אני בודק את הסיפור עצמו, אז אני רוצה לומר לך, אני רוצה לפתוח דווקא באחד העם. אחד העם אמר, יש אמת, הוא כתב ספר על משה, ויש אמת היסטורית ואמת ארכיאולוגית. והוא אומר שהאיש, משה הביולוגי, הוא לא כך חשוב. מה שחשוב לנו הוא המציאות ההיסטורית של משה האידיאל. ויותר מזה, היסטוריון אנגלי בשם ג'ורג' קלארק אמר, אין בנמצא אמת היסטורית אובייקטיבית. כי אנשים מביאים, כשהם חוקרים את מה שהיה, מביאים מתוך עולם המושגים שלהם. אם ככה אומר היסטוריון, אם ככה אנחנו מבינים את מה שהיה בעבר, על אחת כמה וכמה כשאנחנו קוראים את התנ"ך. בשבילי התנ"ך זה הסיפור של העם שלי, סיפור שבא לספר לנו מה היה, לא כדי לומר לנו מה היה, כדי שנלמד ממה שהיה, כדי to teach us a lesson, כדי ללמד אותנו משהו מזה, גישה חינוכית, ואני חושב שזה הדבר העיקרי. ואז על זה אמר ידידי פרופסור יאיר זקוביץ', יש אמת היסטורית ויש זיכרון היסטורי. והזיכרון ההיסטורי הוא מה שחשוב. והזיכרון ההיסטורי מספר לנו על העם שלנו שיצא ממצרים, וכל אחד מאיתנו חייב להרגיש כאילו בעצמו יצא ממצרים. ועל כן אני בא ואומר, כל המרבה לספר בי מציאת מצרים, הרי זה משובח.
מה כאן העניין של החירות? מדובר על חירות, חירות דתית, חירות לאומית. איך אתה רואה את החירות ביציאת מצרים?
ישנו איזה פילוסוף חשוב, פרופסור אריך פרום, שאמר, כשמדברים על חופש, אין סתם חופש. או שיש חופש מה, או שיש חופש לה. חופש מה זה חופש ממשהו, נגיד חופש מבית הסוהר. חופש לה זה חופש לבחור. כשיוצא מבית הסוהר זה שלב ראשון, חופש מה. אבל לקראת מה? זה מה שחשוב. מה אתה עושה עם החופש שלך? החופש לבחור, החופש לעשות. לפני הרבה שנים היה לי מורה כשלמדתי בו אורנים. קראו לו מוסי הרזין, זכרונו לברכה. הוא תפס אותי ברחוב ושאל אותי, שים לב, פעם כתוב בתנך הוציא ממצרים, ופעם כתוב העלה ממצרים. מה ההבדל ביניהם? לא ידעתי, היום יש לי תשובה. הוציא ממצרים זה חופש מה, הוציא מעבדות, ובאמת שאני בודק איך שמספרים על הוציא ממצרים, בעיקר מדובר מאיזה מצב. חופש לה זה לקראת מה, לאן, לקבלת עשרת הדיברות, לעלייה ארצה וכו' וכו'. אני חושב שזה נקודה מאוד מאוד חשובה. זה גם קשור, in a way, לארבעת הכוסות.
תגיד לי על ארבעת הכוסות, כי אני רציתי גם לשאול אותך על משה, למה הוא לא מוזכר בכלל בהגדה?
אז נתחיל עם ארבעת הכוסות, כי זה מתקשר לפה.
הוא הגיבור של פסח, הוא בכלל לא מוזכר בהגדה, זה מפריע לי.
משפט על ארבעת הכוסות, ואז נעסוק במשה, שזה, אני מאוד רגיש לשאלה ששאלת עכשיו על משה, הגיבור הראשי של ההגדה. ארבעת הכוסות הם כנגד ארבעה פעלי גאולה שמופיעים בתנך. בשמות פרק וב, פסוקים 6-7, הוצאתי אתכם ממצרים, הצלתי אתכם, גאלתי אתכם, ולקחתי אתכם לי לעם. כנגד כל פועל גאולה, אנחנו מרימים את הכוסות. בכלל, הגדה בנויה, כמו כל התרבות שלנו, על הספר ההוא, ספר הספרים, התנך. באמת מתעוררת השאלה, איך זה קורה שאיש יקר, הגיבור הראשי של הגדה, של סיפור יציאת מצרים לא מופיע? אפשר לתת לזה תשובה תיאולוגית והיסטורית. התשובה תיאולוגית, כי הגיבור הראשי של התנך והגיבור הראשי של הגדה הוא אלוהים. לכן גם נאמר לנו, אני הוצאתי אתכם ממצרים, אני ולא השליח. וכשיש רמז שחזל אומרים לא השליח, השליח הוא משה. הסיבה ההיסטורית כנראה, המאה הראשונה והלאה, נתחברה הגדה, כבר התחיל מתח מול הנצרות. והנצרות ראתה את ישו כמשה שני. ועצם הזכרת משה שיחק לידיים של הנוצרים. כנראה שהשילוב של שני המקורות האלה שמו את משה בפינה. התנועה הקיבוצית הוציאה אגדה של פסח והחזירה את הכבוד למשה ולתנך, אני חושב.
אתה אומר שהאגדה של פסח הוא עלתה על הכתב רק במאה הראשונה לספירה. האם חגגו את פסח עם אגדה לפני כן?
עם הגדה אני לא יודע, תראה, אני לא היסטוריון גדול, אני לא יכול להגיד לך על זה בדיוק, אבל מדברים על מי המאה הראשונה והלאה, במשך כמה מאות שנים חזל חיברו את הגדה וכל פעם הוסיפו משהו וכו'.
מתי סגרו את הגדה וכמו שהיא עד היום?
אני לא יודע, אני חושב שהמאה השישית, אני לא רוצה לחתום על זה. שיגידו היסטוריונים יותר טובים זה, אני חוקר מקרא. אבל איפשהו מדברים בין המאה הראשונה לשישית.
דוקטור איציק פלג.